שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אריאל. שלום וברכה. הרב לימד שיש בכוחה של ארץ ישראל להפוך טומאה לטהרה. לגבי הדבש, הרי ישנה דעה שמדובר בכלל בדבש תמרים שהיה נפוץ בעבר. האם הדברים מתאימים גם לזה? תודה לרב ולקהילה החשובה. לגבי המקומות שכתוב בהם בתורה דבש, אז לגבי שבעת המינים, ארץ זית שמן ודבש, נאמר במפורש שמדובר בדבש תמרים. אבל מכיוון שהתורה חזרה מספר פעמים על הביטוי זבת חלב ודבש, דרשו חז"ל שפעם מדובר על דבש תמרים ופעם על דבש דבורים. שואל חיים, הרב אמר שהזהות הלאומית חזקה מן הדתית. האם זה אומר שמי שיש לו שתי אפשרויות, או להיות יהודי ירא שמיים בחוץ על הארץ, או להיות חילוני בארץ, יש לו לבחור באפשרות השנייה? תודה. שאלה זו שאלו את הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניתו עליו השלום. ואז הוא ענה, האם אי אפשר להיות גם נורמלי? וזה, האמת היא ככה, יש הבחנה בין שאלה שאדם שואל את הרב, לבין שאלה שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא. אני אסביר למה הכוונה. כשאדם שואל את הרב, הרב צריך להגיד לו מה מותר ומה אסור. עכשיו, זה שיש גם, לעומת זה הקדוש ברוך הוא משתמש גם בעבירות שבני אדם עושים. מה שנקרא, בכל עושה הקדוש ברוך הוא שליחותו, ובין בעושה רצונו, בין בעוברי רצונו. אז יש חשבונות אלוהיים שגורמים שהגאולה מתבצעת בין היתר על ידי חילונים. אני זוכר שפעם הייתי אצל הרב צבי יהודה קוק, הגיע לשם רב מחוץ לארץ, ואז אחת השאלות שהוא שאל את הרב הייתה, יש אומרים שלא תיתכן שתהיה גאולה על ידי חילונים. הרים הרב את ידו אל השמיים ואמר, קושיות על ריבונו של עולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא כן עשה גאולה דרך חילונים. אז כנראה יש לזה איזושהי משמעות. ובמקום להתנגד, צריך להבין מהי המשמעות של הדבר הזה. שזה כבר חלק גדול ממשנתו של הרב קוק, שאי אפשר להרחיב בה במסגרת זו. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר יהושע פרק ג', ראינו את פסוק ב' כולו, והיא מקצה שלושת ימים ויבואו השוטרים בקרב המחנה, אז הזכרנו ששלושת הימים לפני הכניסה לארץ, כמו ההכנה למעמד הר סיני, או שמקבלים את התורה צריך שלושה ימים, או שמקבלים את ארץ ישראל צריך שלושה ימים. ויצבו את העם לאמור, קראותכם את ארון ברית השם אלוהיכם, והכהנים הלווים נושאים אותו, ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו. אז מככה ראינו שיש פה שתי נסיעות. נסיעה אחת מהשיטים עד קרוב לירדן, וזה נעשה ללא כל הנחיה מבחוץ, כלומר אין פה לא עמוד ענן ולא עמוד אש ולא ארון הברית, ואחר כך הנסיעה מקרוב לירדן אל הירדן בהנחיה של ארון הברית. כלומר, פה מופיע מדרגה עליונה של מעין מתן תורה מחודש לפי העניינה של תורת ארץ ישראל. ניתנת פה תורה חדשה, אותה תורה אבל בלבוש חדש, בכניסה לארץ. ועל זה נאמר, קירותכם את ארון ברית השם אלוהיכם, והכהנים והלוויים נושאים אותו, ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו. אך רחוק יהיה ביניכם ובינו, ובינו צריך להגיד, לא סליחה, ובינו, כאלפיים אמה במידה, אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. מה זה 2,000 אמה? 960 מטרים. כן, אם לפי האמה המקובלת, אז 960 מטרים צריכים להפריד בין ישראל לבין ארון הברית. מדוע? 2,000 אמה זה תחום שבת דרבנן. תחום שבת דהורה הייתה 12 מיל. תחום שבת דרבנן 2,000 אמה. אז תגיד, מה לנו ולתחום שבת דרבנן בזמנו של יהושע? מזה אנחנו מבינים שכשחכמים מצמצמים את 12 המיל ל-2,000 אמה, הם הולכים לפי יסוד קדום. כלומר, דברי רבנן יש להם בסיס בדאורייתא. כן, כך מסביר המהר"ל בהרחבה בספרו באר הגולה, שבעצם דברי חכמים זה לא המצאה. מה? כן? נו. האם היה 2,000 אמה מכל כיוון בנסיעה במדבר? נראה לי שלא. נראה שלא. היה... זה כמו מקום של השראת השכינה. כלומר, זה כמו שבמעמד הר סיני היה אסור להתקרב אל ההר. גם כן, אותו דבר. כן, הרי ההר יותר מ-2,000 אמה אפילו. והשכינה נמצאת למעלה. אז בכל זאת, מעמדים מיוחדים דורשים מרחק. זה הכוונה. כן. כן, מדאורייתא תחום השבת הוא 12 מילים. עכשיו, מאיפה למדו את זה, שזה 12 מיל? דווקא מהמצב הזה של עם ישראל היו שם, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים. ומבית הישימות עד אבל השיטים, אז אחד המוראים אומר, ראיתי את המקום, זה 12 מיל. אז מזה אנחנו לומדים, עכשיו, מה זה 12 מיל? 12 מיל זה כמו אתה מודד את תחום שבת לפי מחנה ישראל. מחנה ישראל זה כל העולם כולו, כי עם ישראל מקפל בתוכו את יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מסביר הרב קוק באורות, בשעה שעם ישראל נמצא במצב של עוצמה, אז הוא כופל בקרבו את כל העולם כולו, ולכן הוא מתעניין בכל התרבויות כולן, חודר לכל נושא. בשעה שיש סילוק שכינה, אז יש צמצום שנדרש, ואז התחום מתקצר ל-2,000 אמה. ואחר כך צריך להרחיב אותו מחדש. זה היחס בין הקודש לבין החול. עד כמה להתעסק בחול ועד כמה לא. אז במצב של עוצמה, הקודש מתפשט על כל החולים כולם. אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. כלומר, לא היה לכם מצב כזה של הדרכה של הארון בנסיעה שהייתה לכם בשלושה ימים הקודמים. ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר יעשה השם בקרבכם נפלאות. השאלה היא, מה הצורך בנפלאות? ניסים לא קורים סתם ככה, לא מתרחשים בכל מצב. ניסים מופיעים במצבים ייחודיים. כשיש השראת שכינה, אז יש ניסים. עכשיו, הנס הראשון שהולך להתרחש בכניסה לארץ, מעבר הירדן. איפה מצאנו עוד ניסים בכיבוש הארץ? בעצירת השמש על ידי יהושע, אבני גבעון, וגם נפילת חומות יריחו. מה המכנה המשותף של כל הניסים האלה שציינתי? כולם מתרחשים בנחלת בנימין. היא לא שרתה שכינה, אלא בנחלת בנימין בלבד. ולכן כשרואים, יש תמונה מעניינת, נמצאת ברשת, כן? רואים את הרי בנימין בשעה מסוימת של היום, אז בתמונת לוויין, אז הצללים יוצרים את האותיות י' כ' ו' כ', מדרום לצפון, כן? כלומר, בין כתפיו שכן. אבל שאר כיבוש הארץ נעשה בדרכים טבעיות, אמנם בסיעתא דשמיא, אבל בדרכים טבעיות. אז מעברות הירדן זה המגע הראשון עם נחלת בנימין, ולכן נעשים שם נפלאות. מסביר המהר"ל, גם לגבי קריאת ים סוף, שהמים זה הביטוי לצד של החומר במציאות, וישראל הם הצורה. מושגים של הפילוסופיה הישנה, חומר וצורה. החומר נכנע לפני הצורה, ולכן כשישראל מגיעים אל המים, המים נפתחים. כן? זה על פי העיקרון, לא הפיזיקלי, אבל העיקרון הערכי, שהצורה מכניעה את החומר, וזה מה שקרה גם במעברות הירדן. רבי חנן